ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
סיפורים חסידיים בעניין אחר שהוא אני חושב מאוד רלוונטי מבחינתנו. תראו את הכותרת פה, ההנהגותיהם של אדמו"רי רוז'ין בתנועות הגוף בתפילה. זה נושא מרתק לדעתי, אנחנו נלמד מקצת מהעניינים שיש פה, אבל שפה מה הדברים אמורים. תמיד אני רואה בישיבה בחורים שתוכל משתפים תנועות ידיים בזמן התפילה, ממש ככה לא עושים חשבון איך מסתכלים עליהם, מה יגידו, ומשתפכים ומביאים את זה לידי ביטוי גם בתנועות הגוף החיצוניות שלהם. ואני לפעמים עומד מהצד ואני מתמלא קנאה, אני מתפעל ואני מתפעל מזה עוד יותר, בגלל שאני שואל את עצמי למה אני לא מסוגל לעשות את זה. אז ברוך השם ראיתי שיש לי איזה סייעתא מאדמו"רי רוז'ין. ההנהגה של אדמו"רי רוז'ין הייתה הנהגה אחרת, תכף נראה אותה. אבל במילים אחרות השאלה היא באמת, אנחנו יודעים, יש עניין של כל עצמותיי תאמרנה, של נענועים, של ללוות את התפילה בתנועות גוף, כי זה דבר שמעורר, זה דבר שמביא אותך להתלהבות יותר גדולה וכו'. אבל יש בעניין הזה צדדים לכאן ולכאן, וזה מה שאנחנו רוצים להתמקד היום. אבל לפני שניכנס לסיפורים החסידיים, כי הביטוי של הדבר הזה מבחינתנו, אנחנו רוצים לראות איך זה בא לידי ביטוי בסיפורים חסידיים, אבל מאיפה זה מתחיל העניין הזה? האמת היא שהעניין הזה מתחיל ממעמד הר סיני. כתוב מעמד הר סיני, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר, והיה הרם והיינו ועמדו מרחוק. יש איזה סוג של התלהבות חיצונית כזאת במעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה מעמד של התקשרות, ויש תיאורים כאלה שככה מלווים בהמון רעש והמון קולות, ברקים, רמים וכו'. אבל אנחנו יודעים שהעם נרתע מהדבר הזה, והיה הרם והיינו ויעמדו מרחוק. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא מדבר. הרמב"ם במורה נבוכים למשל אומר שאת הדיבור עצמו של הקדוש ברוך הוא לא שמעו בחיתוך פה. זה לא היה הכל כמו ששומעים את הזולת. אצל הקדוש ברוך הוא זה כל דממה דקה, רק שם הקדוש ברוך הוא נמצא. בסופו של דבר כשהקדוש ברוך הוא מדבר זה לא דיבור כמו שלנו, אבל ביתר תוקף הנושא הזה שלנו בא לידי ביטוי מאוחר יותר אצל אליהו. אתם מכירים את מלאכים א' בפרק י"ט, אליהו הרי הולך להר סיני, נכון? וזוכרים שם את הסיפור עם אליהו. גם אצל אליהו יש המון אלמנטים שמזכירים את מעמד הר סיני. קודם כל הוא מגיע לחורב, ושם הוא מקבל את הגילוי של הקדוש ברוך הוא. במקום הסנה של משה רבנו אצל אליהו מה יש? תרותם. במקום המערה אצל משה יש את נקרת הצור, כן. גם אליהו 40 יום ו-40 לילה לא אכל ולא שתה כמו משה רבנו. יש הרבה מקבילות בין הגילוי שהיה לאליהו לבין הגילוי של הר סיני. ושם אצל אליהו יש דבר מעניין, גם שם תשימו לב, יש תיאורים כאלה של אקסטזה גדולה. כתוב, רגע אחת, והנה השם עובר, הקדוש ברוך אומר לו צא ועמדת בהר, וכתוב והנה השם ורוח גדולה וחזק מפרק הרים, משבר סלעים לפני השם. שוב, תיאור כזה של תיאור ככה שמלווה בהמון פעילות כזאת חיצונית, כן. אבל מיד לאחר מכן מה כתוב בהמשך, אתם זוכרים? והנה השם עובר ורוח, סליחה, רגע אחת, כאשר מתגילה התגלות עצמה אצל אליהו שהוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא, אז כתוב ככה, תרחש משהו הפוך. כתוב לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה. דרך אגב, גם לגבי מעמד הר סיני כתוב קול גדול ולא יסף. אתם יודעים שיש בזה עניין, זה שני פירושים בחז"ל, מה זה לא יסף? פירוש אחד אומר שלא הפסיק, פירוש אחד אומר לא המשיך. איך אפשר ליישב את שני הפירושים האלה שהם סותרים לכאורה? אז אפשר לומר, לענייננו, מה שהפסיק זה הרעש. מה המשיך לנצח? הכל דממה דקה. איפה שומעים את הכל הדממה הדקה? זה כל אחד יכול לשמוע אותו אם הוא מקשיב. איפה הוא שומע את זה? במוח שלו, בלב שלו. את הקריאה מהקדוש ברוך הוא. אז במילים אחרות, גם בהר סיני וגם באליהו רואים איזו התלבטות מסוימת סביב העניין הזה. מצד אחד רעש, כן? מצד שני שקט, כל דממה דקה. וזה בעצם הרקע למה שאנחנו רוצים עכשיו לראות בסיפורים החסידיים. בואו נראה מה קורה לעניין הזה כשזה מתגלגל לסיפור חסידי. ואחד הסיפורים בעניין הזה שהכי תפסו אותי, שהם ממחישים את כל העניין, זה הסיפור שמופיע לפניכם בעמוד למעלה. אנחנו נלך לפי הסדר. הסיפור הזה מסופר מהרבי מרוז'ין, רבי שלום. צריך רק, זה כתוב לכם פה בסוגריים, הרבי מרוז'ין זה רבי ישראל מרוז'ין, והוא נינו של המגיד ממזריץ'. יש להם ייחוס לחסידות רוז'ין, ייחוס שמתחילה מהמגיד, וזה עובר רבי אברהם המלאך, זה דור שני, דור שלישי זה רבי שלום מפרוהוביץ', והוא האבא של האדמו"ר מרוז'ין המפורסם. בסדר? אז הסיפור הזה בא מפיו של האבא של האדמו"ר מרוז'ין, רבי ישראל מרוז'ין. אז ככה הוא מספר. הוא ראה פעם את רבי פנחס מקוריץ. רבי פנחס מקוריץ זה דמות שאפשר גם עליה להעריך מהרבה מאוד בסיפורים. דמות לא שגרתית כל כך. וזה אחד הסיפורים שבהם רואים את המקוריות המיוחדת שלו. תשימו לב לסיפור הזה. קיצור, רבי שלום, אבא של רבי ישראל מרוז'ין, עמד פעם והוא רואה את רבי פנחס מקוריץ מולח דגים לכבוד שבת. אתם יודעים שיש בחז"ל, יש בגמרא מסכת שבת, שגדולי התנאים, האמוראים, עשו הכנות לשבת, היו מולחים את הדגים, מלח שיבוטה וכו', רבה, מכירים את זה, נכון? והוא, בעקבות חז"ל, זה גם היה הנהגה של רבי פנחס מקוריץ. אבל הנקודה המעניינת היא, איך הוא עשה את הדבר הזה? קיצור, אז רבי שלום, אבא של האדמו"ר מרוז'ין, רואה את רבי פנחס מקוריץ מולח דגים לכבוד שבת. וכך היה מנהגו, הדגים היו נתונים למטה והמלח היה על דף. מה זה דף? מדף. בגובה שלא יכול היה להשיגו בידו בלי קפיצה. תדמיינו לכם את הסיטואציה. הדגים היו למטה והוא היה מולח אותם, כל פעם הוא היה מושיט היד למעלה, אבל זה לא היה מספיק, מכיוון שזה היה גבוה מדי, הוא היה עושה קפיצה, לוקח מלח, מולח, חוזר חלילה כל פעם. עכשיו, למי שעומד מן הצד זה נראה מוזר, נכון?
כל שבוע כאילו.
זה היה ההכנות שלו לשבת. תוריד את המלח למטה, כן, תוריד את המדף, תנמיך אותו. לא, היה לו עניין לקפוץ ולמלוח, לקפוץ ולמלוח. אז זה הרקע לדו-שיח שמתנהל ביניהם. חיוך קל עבר על שפתי רבי שלום שעמד מאחריו. כן, הוא קצת, היה נראה לו, איך אנחנו אומרים, הזוי כזה, כן? והוא חייך, הוא לא אמר לו שום דבר. אז רבי פנחס מקוריץ הרגיש בדבר ואמר, עול ימים, מה זה עול ימים? זקן שכמותך, כאילו אתה כבר זקן, אני כאילו איבדת כבר את החיוניות ואת ההתלהבות וכו', אל תצחק, במקום שם אלוקים גם אני. מה הוא מתכוון במשפט הזה? זה הדרך שלי בעבודת השם, כן? הדרך הזאת, זה שאני עושה קפיצות למלח, זה לא בגלל שאני מתעצל להוריד את המלח למטה, אלא אני מרגיש שזה מכניס אותי לאקסטזה, להתלהבות, כן? הכנות לשבת זה דבר גדול, וחשוב היה לו ללוות את ההכנות הללו באיזה מין תנועת גוף כזאת. שימו לב, אנחנו לא מדברים רק על תפילה, אנחנו מדברים פה, זה גם מצווה, הכנות לשבת, הכנות למצווה, גדולות מהמצווה אומרים החסידים, אבל היה חשוב לו ללוות את זה בתנועה הזאת של הקפיצה. והוא אומר לו, אתה צוחק, אבל אל תחשוב שאני ליצן, אני רציני במה שאני עושה. למה אני רציני? מכיוון ש במקום ששם האלוקים, שם אני. במילים אחרות, בקפיצות הללו אני נפגש עם הקדוש ברוך הוא. ויען רבי שלום, מה ענה רבי שלום? במקום שאני נמצא גם אלוקים שם. מה התשובה של רבי שלום? אצלי אלוקים הוא בלי קפיצות. אצלי זה איזי, כמו שאומרים, כן? זה, אני לא נכנס אני לא מלווה את הפעולות שלי, את המצוות שלי בתנועות גוף, קל וחומר בתנועה כזאת שנראית מוזרה. בשבילי הקדוש ברוך הוא נמצא גם כשאני עומד וגם כשאני לא זז. גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא מבחינתי. מי החיוך של אני חושב שהחיוך היה פשוט תגובה, הוא לא יכול היה להבליג, כן, זה היה נראה לו איזה מראה הזוי שלא מן העולם הזה, והוא לא יכול היה להתאפק. אז הוא לא אמר לו שום דבר, אבל הוא אמר לו תקמה. אז הוא אמר לו שם, אצלי הקדוש ברוך הוא נמצא ככה, והוא אמר לו אצלי הקדוש ברוך הוא נמצא גם בלי זה, כן, כשאני עומד וכשאני לא זז. במילים אחרות, אם נסכם את הסיפור הזה, המשמעות של הסיפור היא שתי דרכים בעבודת השם. יש את הדרך המתלהבת, את הדרך נקרא לה אקסטטית, כן? ההתלהבות שמלוות בתנועות גוף וכו' וכו'. אבל יש כנראה גם אפשרות אחרת. כמו שאמרנו, זה מתחיל ממעמד הר סיני, זה מתחיל מאליהו. האם הקדוש ברוך הוא ברעש, ברוח, באש, או הקדוש ברוך הוא בכל דממה דקה? מזה זה התפתח לשתי צורות של עבודת השם בחסידות. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על דורות מאוחרים יותר בחסידות, מי מייצג את הדרך האקסטטית היום באופן מיוחד יותר מכל? ברסלב. אפשר לקחת גם את הדוגמה של קוץ, של הרבי מקוץ, גם כן כדוגמה, כן, לעניין הזה. גם שם זה הלך בברקים. אבל יש דרכים אחרות. וברוז'ין המנהג הוא, עד עצם היום הזה, תיכנסו לבית מדרש של רוז'ין, כן, תראו כל דממה דקה. שוב, יש חסידויות כאלה ויש כאלה. איפה יש חסידות אחרת ששם התפילה מלווה בצעקות, ברעש גדול מאוד? קרלין, בדיוק. פעם הייתי בטבריה, יש קרלין סטולין שם, היו כאלה צעקות שהיה קשה לי, אחרי זה הסבירו, לא, הבנתי את זה, שזה המנהג שם, כן?
בו מהשבים יש כזה.
כן, יש פעם כאלה. בקיצור, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אנחנו לא באים לתת ציונים. אמרתי לכם, אני באופן אישי, כשאני רואה פה בחורים בישיבה, שהם מלווים את התפילה שלהם בתנועות, גוף כאלה, אני מקנה בהם, קודם כל אני מקנה בהם, בגלל שאני לא מסוגל לעשות את זה, אני מתבייש. זה פתיחה, כן? אבל יש כאלה שמה אכפת להם? הם עומדים בתפילה, הם לא רואים מה שיש מסביב, כן? והם משלבים את כל מה שהם יכולים לתת, כן? תנועות וכו'. יש אנשים, איך אתם מרגישים ביחס? אני לא יודע מה כל אחד מכם, מה ההנהגות שלו בתפילה.
יש פה פעם פעם חתי. זה לא רק עניין
של כל עצמותה את אומרנו?
לא, כאילו, נראה לי שמתחילה לכאן שכאילו אתה עומד ממלך, אז בלי ליווי של תנועות הגוף.
אז אתה, לא הבנתי, אז הפן ההלכתי הוא לאלה של השיטה הדוממת או לשיטה המתלהבת?
לדוממת, אבל יש גם לשיטה, כאילו,
טוב.
אם הם מתרכזים יותר בתנועות, אז בסדר, אבל מתחילה...
אתה אומר שעדיף, איפה יש לך הלכה לעניין הזה? על מה אתה מסתמך? להפך, יש עניין של כל עצמתה את אומרנו.
כשמה? שכן הוא אומר שצריך שליבוי איפה נשמה עם ידיים שלובות ככה,
כן,
ממש ממש שקט, כי יכול להיות שזה חיצונית.
הבאת עכשיו, היה צריך לבדוק את השולחן ערוך שם ולראות? שאלה? שאלה מה שאתה שואל, אני לא יודע.
יכול להיות באמת הקטע של שתי הצורות.
אני חושב שהדגשה היא בעיקר על הרגליים שיהיו צמודות. בטוח שיש גם איזו הדגשה על הידיים שלא להזיז אותם.
הראש למטה וליבו פונה למעלה, או ראשו למטה, וליבו למעלה וידיו כאילו
אחד לשני הימן הזה. טוב, הפנית אותנו למקור חשוב, צריך לבדוק אותו בפנים. בסדר, בואו...
אני אומר, יכול להיות מבחינה חיצונית, יכול להיות שצריך להיות מאוד שקט, מבחינה פנימית רגשית צריך להיות מאוד ברעש.
אז אתה מפנה את כל העוצמתיות לתוך הפנימיות. בוא נגיד שזו השיטה של אדמו"רי רוז'ין כנראה. אבל אנחנו, יש כאלה שנוהגים אחרת, כנראה שיש על מה להסתמך בהלכה, גם לאלה וגם לאלה. אבל עכשיו, אני באמת רוצה לשאול את עצמנו את השאלה, מה מניע את אותם אלה שחשוב להם דווקא כן העניין הזה של התלהבות ושל אקסטזה? מה עומד מאחורי? קצת לנסות לנתח את זה מבחינה פנימית, ואחרי זה ללוות את זה גם בסיפורים שיש פה בהמשך העמוד. מה יכולה להיות הסיבה לאלה שיש להם נטייה כן להתלהב, כן ללוות את זה בתנועת הגוף? מה? איך? למה לפרוץ החוצה? למה אתה צריך להחצין דברים? תדעו איך, יש אנשים שמאוד קשה להם להחצין רגשות, להחצין דברים. דרך אגב, אני גם רואה את זה לפעמים לא רק בתנועות בתפילה, אפילו בריקודים בחתונה. יש כאלה שאין להם בעיה לצאת בריקוד סולו כזה וכו'. יש הרבה כאלה שלא מסוגלים לעשות דבר כזה. אז זה קודם כל קשור לשאלה אם אתה מסוגל בכלל להחצין את הרגש הזה. אבל בואו נגיד, אלה שכן מסוגלים, מה המניע שמניע אותם לעשות את זה? למה אי אפשר בלי זה? צריך את זה? אז התשובה היא שאתה צריך לצאת מהשגרה, ובשביל לצאת מהשגרה אתה רוצה להיפתח כלפי משהו גבוה יותר, כן? משהו גדול יותר, לצאת מהמצב השגרתי המסודר, כי אתה רוצה להגיע לאיזו התלהבות. אבל בשביל להגיע להתלהבות אתה צריך לפרוץ משהו, ולכן התנועה הזאת, כן, התנועה הזאת היא אמורה להכניס אותך לאיזה אווירה, להכניס אותך למשהו, לא להישאר מקורקע, כן, כמו שאתה בכל היום, בכל המעשים שאתה עושה, כן, כל היום יש לך סדר יום וזה הכל ככה מסודר וברור וכו'. לא, התפילה זה זמן שבו אתה רוצה לצאת מהמצב הזה, ולכן כנראה נקודת המוצא של אלה שיש להם את הנטייה הזאת זה מין תחושה כזאת שזה מה שמאפשר להם להתנתק מהתחושה הרגילה ולהיכנס לאיזה מין עבירה של דבקות, של התעלות. דבקות, אתה צריך לעשות את זה. דרך אגב, אפשר לנסות את זה גם למי שלא רגיל בזה, כן? אפשר לנסות את זה ולהתנסות בזה ולראות שזה עושה משהו, הדבר הזה, כן? אז זה לכאורה צד אחד של העניין פה. יותר מזה, יש כאלה שקשה להם להתרכז בלי העניין הזה, בלי רעש, בלי תנועות, קשה להם להתרכז. כי ברגע שהם נשארים סטטיים, מה קורה לבן אדם שהוא נשאר ולא זז? מה? מאבד את הריכוז שלו, מתחיל לחלום. נכון? אז הדרך, אז התנועות הגוף הללו לפעמים, באופן פרדוקסלי, דווקא הן לפעמים יכולות להוביל לריכוז יותר גדול, כי אם אתה לא זז, אז אתה מהר מאוד, הרי המחשבה שלנו מתרוצצת בכזה קלות, כן? בשנייה אחת אתה, הראש שלך פה, ושנייה אחרי זה הראש שלך במקום אחר לגמרי. ולא חסרים דברים שאדם, שמטרידים את האדם, שיש לו עניין לחשוב בהם וכו'. לכן, אם אתה מכניס את עצמך לאיזה תנועה, לאיזה עבירה וכו', זה יותר יכול לשמר אותך מפני גלישה כאילו לחזרה ליום-יום.
זה לא כמו שאמר, זה לא מעלה בחוץ, זה דרך מהחוץ.
נכון, הרעיון הוא שזה בא מהחוץ פנימה, החיצוניות היא משרתת את הפנימיות פה. כי כמו שאמרנו, יש צד מסוים שאם אתה לא זז ואתה עומד כל הזמן דומם כמו אבן וכו', אז אתה מתחיל לחלום. קשה מאוד לשמור על ריכוז, נכון? אז זה צד אחד שם. אבל אנחנו הרי... ברור, ברור שזה חלק מהעניין. ברור. אבל אחרי המעשים נמשכים הלבבות זה נוסחה כללית יותר. פה אנחנו מדברים על משהו שממוקד יותר בעניין הזה של קרבת אלוקים, של דבקות. כן? איך עושים את זה? אבל אנחנו באדמו"רי רוז'ין עסקין, אנחנו עוסקים באדמו"רי רוז'ין. שמה השיטה הייתה אחרת. כן? ההנהגה של אדמו"רי רוז'ין הייתה, וצריך להקדים ולומר עוד פעם, גם כשאנחנו נציג עכשיו את הגישה הזאת של רוז'ין, זה לא בא לשלול את הגישה השנייה שדיברנו עליה כרגע, גם הם לא באו לשלול שום דבר, אבל דרכם הייתה אחרת, והדרך שלהם, כמו שכינינו אותה, היא הדרך הדוממת, השקטה. מהי נקודת המוצא של הדרך הזאת? זה מה שאני חושב שרובנו, עד כמה שאני מכיר את הישיבה, יש כאלה שבאים בטענות על הישיבה מהבחינה הזאת. כשאתה נכנס לתפילה, אפילו בשבת, אתה לא רואה מספיק התלהבות. כן? יש ככה דממה כזאת. והשאלה הגדולה היא, מה המשמעות של הדממה הזאת? האם אנשים חולמים פשוט ולא מתלהבים, או שאנשים מרוכזים בתפילה והם לא כאלה שרוצים להראות את עצמם? אתם מבינים, זה פה דילמה, אין פתרון חד מימדי וחד משמעי. כן? השאלה באמת החשובה שאדם צריך לשאול את עצמו זה למה הוא לא זז בתפילה? למה לא רואים איזו תנועות גוף? האם זה בגלל שזאת דרך העבודה שלו? בגלל שהוא רוצה להגיע לריכוז דווקא על ידי התנועות השקטות האלה? או בגלל שהוא פשוט לא מספיק בן אדם מתלהב? הוא בן אדם אדיש, יש הרבה כאלה, כן? אני לא יודע, אני בתפילת שבת, לפעמים כשאני בא לפה בסודות, ואני כולל את עצמי בתוך העניין הזה, יש לפעמים איזו תחושה מסוימת שאולי צריך פה להזיז משהו, צריך להבהיר משהו וכו'. עכשיו, אם כולם יתחילו לעשות תנועות חיצוניות כמו ברסלב, זה הרי יהיה מלאכותי. זה לא דבר שאתה יכול לעבוד עליו מהיום למחר, ואתה לוודא לא יכול לעשות את זה בצורה מלאכותית. אבל יש פה נקודות למחשבה. אבל בכל אופן חשוב לנו, היות ונגיד שישיבת הכותל היא יותר פוסקת כמו רוז'ין ולא כמו ברסלב, כי זה האופי של הבחורים שבאים לפה.
באמת היא?
אולי שהרב הדרי בזה בעצם בא ממנו והוא משדר את זה, זה נכון, אבל זה שאלה של ביצה ותרנגולת, מי הביא את מי, הרב הדרי את התלמידים או התלמידים את הרב הדרי? אני חושב שהאופי של התלמידים שבאים לפה, ואני כולל את עצמי בתוך זה, זה לא סוג של ברסלבים ברובם. מישהו כזה ברסלב מתאבב, הוא מהר מאוד יתייאש, הוא יבוא לפה ליומיים, הוא יברח, כן? בדרך כלל. אבל שוב, אנחנו רוצים להראות את ה... על מה נשענת התפיסה הזאת? כי יש לה על מה להישאר. אז בואו נראה עכשיו, מה רציתם להעיר?
רציתי שאולי זה תלוי אם מדובר בתפילת העמידה או תפילה, שער התפילה. באמת בתפילת העמידה יש מקום לתנועות, אבל יש פחות אולי מקום לקולות או לא יודע, דברים אחרים שאם אני מסתכל על בן אדם אני לא שם לב.
בוא נגיד, בתפילת העמידה זה בלחש. ואני אמרתי לכם, יש פה בחורים שתסתכלו עליהם, אתם תראו איזה תנועות ממש, ואני אומר, אני מהצד אני ממש מתפעל מזה, ואני אמרתי לכם, אני אפילו מתוסכל מזה, כי אני אומר, למה אני לא יכול לעשות את זה? אז בתפילת לחש זה בלחש, זה בלי קולה, אסור לך להרים את הקול, זה ברור, זה הלכה. אבל בשער התפילה, למה לא שומעים פה צעקות? למה לא שומעים התלהבויות? למה לא רואים קפיצות? היו תקופות שבחורים ניסו קצת לצאת ברכות הרב הדרי, מהר מאוד להרגיע אותם ולהשקיט אותם, ואין ספק שזאת ההנהגה של הישיבה. אז מה עומד מאחורי, בואו נעזוב את הישיבה, מה עומד מאחורי הנהגת אדמו"רי ירושין? תסתכלו בסיפור הבא. מה?
בלי קולות.
זה משהו, עוד פעם, הכל עניין של הרגל. אם אתה כל השנה רגיל לשקט, אם פתאום מישהו יתחיל להרים את הקולות שלו, זה יבלבל את כולנו. לכן אמרתי, זה הכל לשאלה איך זה מתחיל, איך רגילים פה. אי אפשר ברגע אחד לשנות הרגלים, זה ברור. אבל בואו נראה, ננסה דרך הסיפורים הבאים לנסות להבין מהו המניע של אדמו"רי רוז'ין ללכת בהנהגה הדוממת הזאת, ותראו עד איכן הדברים מגיעים, עד כמה הם הקפידו לא להחצין את הרגשות שלהם בתפילה. תראו, הסיפור הבא מסופר, הוא לקוח מתוך השיח יצחק, וזה סיפור על רבי ישראל מאוסייתין. רבי ישראל מאוסייתין זה מין שושלת המשך מרוז'ין. חסידות רוז'ין התפצלה לכמה שושלות, תת שושלות. בויאן, מה? אז אני זוכר שלוש, אולי תזכיר לנו עוד. בויאן, יש סדיגורה, רוז'ין אמרנו, דרוביץ' ואוסייתין. אמרנו את כולם, פחות או יותר. לא משנה מבחינתנו כרגע, אז אם מדובר פה על רבי ישראל, קוראי כנראה על שם האדמו"ר מרוז'ין, אבל זה אוסייתין. אז מספר את זה הבן שלו על האבא שלו, הוא מתאר איך היו ההנהגות שלו כשהוא היה מתעטף, כשהוא היה נכנס בבוקר לבית כנסת. בעת התעטפו בטלית ותפילין בשעה מוקדמת בבוקר, היה זה בחדר גדול שבבית. כנראה שהבית כנסת, כמו כדרכם של אדמו"רים, היה אצלם בבית, ואף אחד מן המתפללים עדיין לא הגיע לבית הכנסת. היה אומר אז את הברכות להתעטף בציצית ולהניח תפילין בדבקות וקול רם שנשמע בכל הבית. אמירתם הייתה בכהן ניגון המלא הודעה והשתפכות להשם יתברך. במילים אחרות, האדמו"ר מרוז'ין היה בדרך כלל מגיע לתפילה ראשון, ואז הוא היה מרים את הקול שלו, היו שומעים את זה בכל החדר, כל בני הבית היו שומעים את זה, והייתה שם השתפכות כמו שהוא מתאר פה. אבל תשימו לב להמשך, מיליו היו נאמרות ביישוב הדעת כמונה פנינים ולא בחיפזון, כל מילה ומילה ביטה כמיהה והשתוקקות וקבלת עול מלכות שמיים. כך היינו רגילים בני הבית לשמוע כל יום, אך אם הראה שהתאחר מעט לתפילה וכבר היו אנשים בבית הכנסת, אז היו הברכות נשמעות בהתאפקות ובכל דממה דקה. תסבירו למה, מה קרה, למה כשכבר נתכנסו, מה אנחנו למדים מפה? כשהיו עוד אנשים בבית כנסת, בגלל שהוא התבייש,
זה עבודה של השקר.
מה?
זה
לא נראה לי מספיק. למה? מה זה משנה אם יש אנשים או אין אנשים? אז אם זה אינטימיות, למה זה תלוי בשאלה אם יש עוד אנשים או לא?
זהו, כי אם אתה לבד בחדר, אז אתה לבד.
נו, אז תגידו עוד, תוסיפו עוד איזה עניין אחד. מה החשש הגדול כשיש אנשים בסביבה שלך?
שלא היה אמיתי.
זה לא אמיתי, למה זה לא אמיתי? אתה באיזשהו מקום אתה עושה רושם, אתה עושה קצת הצגה. וזה היה החשש הגדול של אדמו"רי רוז'ין, אני לא יכול לעשות תנועות כשאחרים רואים אותי, כי אני כמעט לא יכול להינצל מאיזה זיוף, אפילו שהוא קל שבקלים, כן? אבל לעולם אתה לא יכול לעמוד מה מתרחש בפנימיות שלך, אבל יש סכנה גדולה שנמצאים אנשים בסביבך שאתה כבר עושה את זה קצת בשביל הרושם. לכן כל עוד לא היה אף אחד, הוא הרשה לעצמו לעשות ככה, קצת להרים את הקול שלו וכו'. עד שבאו אנשים, ברגע שבאו אנשים, או אם הוא הגיע לבית כנסת מאוחר, כבר היו אנשים, הכל היה בכל זה, לא פצה פה. תראו את ההמשך, הנענועים שלו, כן.
בכל מצב שמעו אותו, זאת אומרת, גם התיאור פה מתאר שבני הבית היו שומעים אותו, או את שני, אנשים אחרים לא שומעים.
אחרי זה לא שמעו כלום. כשהיו אנשים, כל דממה דקה.
אז יכול להיות שמבחינת בני הבית שלו, אולי הוא לא היה מתבייש, הוא לא היה...
עושה את ההצגה, כי זה בני הבית שלו.
בסדר, זה בני הבית. אולי בבני הבית בן אדם לא מתבייש, או בן אדם אין לו מה לעשות רושם על הילדים שלו, אבל על החסידים שלו? נו, אני אדמור. תראו, תבינו, תנסו להיות במקומו של מישהו שיושב במזרח בישיבה. אני לא יודע איך אפשר להתפלל דרך אגב בצורה כזו. אם הוא עומד, אני יודע שעיני כל הישיבה נשואות אליו, כל תנועה שהוא עושה נבדקת, וזה אין כמעט סיכוי שהוא לא יוכל להימלט מאיזה רושם כזה או רצון לעשות רושם. והוא יכול גם להסביר לעצמו, משכנע את עצמו, אני צריך להראות דוגמה לתלמידים שלי. אבל אם אתה עכשיו לא מתלהב בדיוק ואין לך מוזה וכו', אז התנועות שלך הן כבר לא אמיתיות. אדמו"רי רוז'ין בשום פנים ואופן לא הרשו לעצמם לזייף, אפשר לומר ככה. ולכן אם היה מישהו בחדר שהיה חשש שאני בא לעשות עליו איזה רושם, הם הלכו לכיוון ההפוך בצורה קיצונית. תראו את הסיפור הבא.
למה דווקא
נכון, אבל בתפילה תיכנס לבית מדרש של רוז'ין בגאולה ברחוב מלכי ישראל, אתה תראה דממה, אין תנועות, כי זה עניין של פאר והדר בעבודת השם, עושר, אבל זה עניין של תנועות הגוף, אין קשר אחד לשני. מה זה קשור למלכות? בדרך מלכות. תראו את הסיפור הבא, הנהגות של סוכות. הנענועים שלו, של הלולב, בחג הסוכות היו בהתרגשות גדולה, והרבה פעמים היו עיניו זולגות דמעות מרוב התרגשות, ואף זאת לא היה נראים אצלו רק כאשר היה נדמה לו שאף אחד אינו מרגיש בו. אז היה עומד בפינה שלא ירגישו בו, אך אחר כך כאשר החל בהנהגתו כדרך האדמורים היה עושה את הנענועים יחד עם הציבור בית הכנסת, הייתה עבודתו בהתאפקות. שוב פעם, והוא פעם אמר לרבי שלמניו סדיגורה בזוהר, כל שנה בשבועות אני אומר את מגילת רות בהתרגשות ובחיות, אני מרגיש ורואה שם את רוח הקודש, כאמור כלפי חוץ לא נראה ולא הורגש עליו זאת. נחזור לקטע הראשון, שימו לב, אפילו דמעות שזולגות מהעיניים, לא תנועות גוף. הוא אומר, ברגע שהיה מישהו בחדר, הוא לא היה מרשה לעצמו להראות את הדמעות שלו בעיניים, אז הוא היה פורש הצית שאף אחד לא יראה שהוא בוכה. כן? שום מאותה סיבה. מה? כי מי שהיה מקורב אליו, הסתובב סביבו, אז הוא ראה. אתה לא יכול עד כדי כך להסתיר את עצמך, אבל הוא ניסה כמה שיכול להסתיר את עצמו. תשימו לב, לא מדובר על תנועות, אפילו על דמעות שנושבות מהעיניים. לא, יש אנשים, אני לא מסוגל לפקוט בפני אנשים. למה? לא שאני לא מסוגל, אני לא רוצה להחצין את זה, כי אני לא יכול כמעט להימלט מזיוף או מרצון לעשות רושם, לכן אני עושה זה בצד, אף אחד לא רואה. ועוד יותר, תראו, נסיים בסיפור הבא. דוד המלך התפלל, זה שוב פעם ספר, שוב אוהלי יעקב, זה ראינו למעלה, זה רבי ישראל מאוסיאטין, האבא של רבי ישראל מרוז'ין. הוא פורש לקרן זווית. תראה, אין הדבר סוף, אין הדבר סוף, אתה צריך למכות בדרך מסוימת. ברור, הזכרת את המילה הנכונה, הם חששו מגאווה, הם חששו מדברים לא אמיתיים, זה מה שהניע אותם. אבל תראו עד איכן הדברים מגיעים בפסקה הבאה, ויש לנו בפסקה הבאה עוד תוספת מסוימת. זה מתחיל ככה: דוד המלך התפלל, שלח אורך ועמיתך המה הנחוני. האמת, אני רוצה שהאמת תנחה אותי, אני לא רוצה להיות בזיוף ולא רוצה בשקר. אמנות הדקות שבריחו נקרא אור, שני אלה, אמנות והאמת, היו מנהגי חייו של חותני. ככה הוא מספר על חותנו, שוב הכל בתוך השושלת הזאת. ואל יהיה הדבר הזה קל בעינינו. תשימו לב, יש פה איזה פרדוקס ואיזה סתירה. הוא מביא בשם רבי פנחס מקוריץ, אתם זוכרים את רבי פנחס לפני כן? זה שעשה את הקפיצות עם הדגים. אבל דווקא רבי פנחס עצמו אומר ככה, הוא אומר, מדרש פנחס, שברתי אבריי ועצמותיי בהגיעתי לסגל לי, סליחה, זה מדרש פנחס, זה רבי פנחס מקוריץ, זה לא פרשת פנחס. אז הוא מספר על עצמו ככה: אני שברתי את העצמות שלי ואת האיברים בהגיעתי לסגל לי מידת האמת בשלמותה. הוא אומר, העבודה הזאת לקחה 13 שנה, יכול להיות שזה היה יותר מאוחר, בתקופה יותר מאוחרת, אולי זה התירוץ לסתירה. ואז הוא אומר, להישמר מדבר שקר. אז הוא אומר, להישמר מדבר שקר זה לא מדרגה כוגדה, זה פשיטה. לא להגיד אמת, לשקר, פשיטה, זה פשוט, אף אחד לא מעלה על זה על דעתו. אבל אפילו קריצת עין, לחץ יד, הנחה או איזו תנועה שהיא, אם אינם מתאימים להלך המחשבות ורגשי הלב, כבר אינם אמת. אז מה אנחנו רואים פה, מה מתחדש פה בפסקה הזאת? הרצון שלהם להפנים ולהצניע נבע לא רק מהחשש שזה רושם חיצוני שגורם לזיוף, אלא מה מתווסף פה בסיפור האחרון? יש פה חשש שאתה מרמה את עצמך. מבינים? מה זה נקרא לרמות את עצמו? אם אדם עושה תנועות, אם אדם עושה באמצע התפילה, בימים נוראים, דרך אגב, כל מה שאני סיבן, בימים נוראים זה בא לידי ביטוי, כי תפילות ארוכות, ושם אתה מרגיש הרבה פעמים פתאום בחורים באמצע התפילה מתחילים לבכות. מה אתה אומר?
כל אחד נהיה אדמור.
אמרת יפה. ואז מה קורה הרבה פעמים לנו, למי שלא, אני לא יודע לנו, למי שלא מסוגל לעשות את זה, הוא מרגיש מתוסכל, אומר וואי איך הוא מתלהב, איך הוא בוכה, למה אני לא מסוגל לעשות דבר כזה? קודם כל אפשר, אנחנו יכולים להירגע. למה? מכיוון שיש צדדים לכאן ולכאן. יש אנשים, אני חושב, לא יודע כל אחד מכם איך הוא מרגיש, לא יכולים להחצין רגשות, כן? והסיבה שלא יכולים להחצין רגשות בגלל הפחד שזה מזויף, כן? פחד שאתה עושה רושם. אבל מה שאנחנו למדים מהפסקה האחרונה זה לא רק רושם כלפי הזולת. יכול להיות שאדם מנסה להרשים את עצמו. מה זאת אומרת? הוא רוצה להרגיש שהוא בדבקות, אז הוא מוציא הנחה בתפילה. אם אתה מוציא הנחה וזה לא תואם את מה שיש בתוך הלב, זה שקר, זה פסול מכל וכל.
זה מה שעבר שזה בשביל להיכנס פנימה.
זה הצד השני, אמרנו יש צדדים לכאן וצדדים כאן, לא באים להכריע מסתרוש, אבל אנחנו באים ללמד על השיטה הדוממת הזאת, כן? ולכן אני אומר, לענייננו זה חשוב, כל אחד מסגל לעצמו את הדרך שמתאימה לו. אבל מה שרצינו דרך הסיפורים האלה ללמוד, אז קודם כל אמרנו, זה מתחיל ממעמד הר סיני, זה מתחיל מאליהו הנביא. האם הקדוש ברוך הוא ברש או לא ברש? התחלה קולות וברקים, אחרי זה לא ברש, השם לא ברש השם. זה מתגלגל מאוחר יותר לחסידות, וזה הופך להיות שתי דרכים בעבודת השם. ומה זה אומר לגבינו, כמו שאמרנו, כן, כל אחד על פי הנטיות של הלב שלו, אבל דבר אחד צריך להיזהר. אם אתה מחליט לנהוג בשיטה כזאת או אחרת, להיזהר מזיוף, כי זיוף פסול עלי בדקו לאלמה. אז אם אתה ברסלבר ואתה מרגיש שאתה חלק מהעניין הזה וזה חשוב לך כי אתה רוצה לפרוץ משהו, לפרוץ את השגרה וכו', מצוין, זה ישפיע על הפנימיות שלך. אבל אם אתה מרגיש שזה יגרום לך להחצנה וזה יגרום לך להתנהג בצורה מזויפת וזה יגרום לך לעשות שקר בעצמך, לא רק כלפי הזולת, אפילו כלפי עצמך, כמו שאנחנו ראינו פה, כן? אדם שאפילו הנחה מוציא מהפה וזה לא תואם את הרגשת הלב, זה שקר, כך אומר הפנחס מקוריץ. כמו שאמרתי, אנחנו לא באים להכריע בעניין הזה, אבל זה כל מיני נקודות למחשבה לצדדים שבכאן או צדדים שבכאן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.